ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בחורבוני, עורך הדין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת, ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט של עורכת הדין אימי בחורבוני. אנחנו כאן באקדמיה לניהול משברים, והיום פרק מיוחד ליום העצמאות, ערב יום הזיכרון, ובכלל השבוע הזה שאי אפשר להתעלם ממנו. התחלנו אותו ביום השואה, ואנחנו ממשיכים, ועד שנסיים אותו, זה התפקיד שלנו לזכור ולדבר על כל המשברים הלאומיים והמדינים שאנחנו עוברים. כי מה לעשות, גם היום כששואלים אותך איך את מרגישה, אז את אולי בסדר, אבל המדינה שלך לא בסדר. אז היום אני מאוד מתרגשת באמת לראיין מישהו מאוד מיוחד שסידרו לי לראיין. השתדלתי מאוד לא לגעת בנושא הזה, פחות עד יום העצמאות ויום הזיכרון, כי זה נושא כואב וזה נושא קשה וזה נושא שמופיע כל יום בחדשות. אז רצינו ככה להיות שונים ולדבר על משברים אחרים, אבל אין מה לעשות, אי אפשר בלי לדבר על השביעי לאוקטובר. ואני מראיינת היום את רן זביץ', שהוא סגן אלוף, מפקד גדוד הסיוע הלאומי. תסתכלו אחר כך על התמונה שלו, תראו, מדובר במלח הארץ לא פחות. רן בן 47, הוא נשוי ואבא לארבעה ילדים. במקור אפילו איש צבא. היה בחיל הים המון שנים, עזב, סיבותיו עמו, אם הוא החליט ככה אחר כך לחשוף פה באיזה פרץ של אינטימיות, הוא זה שלו, אבל במילואים הוא שוייך לפיקוד העורף, ובשביעי לאוקטובר, מה עניינים רן? תודה שבאת, אני מאוד מעריכה את זה, ואני יודעת שזה נושא לא פשוט, אבל חשוב, חשוב שנדבר על זה. פשוט אי אפשר להתעלם, וכל אחד כזה שהיה שם מביא איתו מידע וסיפור שאנחנו צריכים לשמוע. אז מה זה גדוד הסיוע הלאומי?
אז ככה, גדוד הסיוע הלאומי למעשה הוקם די באמצעותי לפני 4 שנים בערך. זה גדוד שמשרד הפנים החליט להקים אותו אחרי שהוא הבין שבזמן חירום של אסון לאומי, שבכלל תכנן לרעידת אדמה או צונמי, או לחימה קשה שמחייבת מעבר של אזרחים ממקום מגורי הקבע שלהם למקום הרעי, לבוא ולדאוג להם איפה הם יהיו, איפה הם יישו, ולתת להם איזה שהם תנאים, תנאי מחייה קיומיים בסיסיים.
זה משהו שדמיינו שנצטרך לשנע האזרחים?
את האמת, בתרחיש של רעידת אדמה, שלצערי אנחנו בדיוק על הספקטרום, כי רעידת אדמה קשה מתחוללת במדינת ישראל אחת לבין 80 ל-100 שנה, ואנחנו כבר הגענו ל-100 שנה.
זאת אומרת שאתה אומר שאנחנו עוד ממתינה לנו איפשהו נכון, רעידת אדמה.
נכון, נכון, כן, אנחנו סטטיסטית עוד
כן,
פעם.
כן, ברור.
זה מה שקורה. ולצערי מדע, גיאולוגיה הוא לא משהו שאפשר לחזות אותו מראש, אי אפשר לבוא ולחזות מתי תהיה רעידת אדמה, אבל כשהיא קורית אפשר, יש לה תסמינים שאפשר לבוא ולהרגיש שהיא אוטוטו קורית. אז אנחנו נערכים, ומדינת ישראל באמת הרימה פה כפפה, משרד הפנים בעיקר, ביחד עם פסח שזה רשות החירום הלאומית, באו והחליטו להקים איזושהי זרוע ביצועית שתהיה שייכת לצבא, ובזמן חירום הם אלה שיהיו הראשונים לבוא ולהושיט את העזרה לאזרח. זה משהו שלא היה עד היום, והאמת שהגדוד הזה מאוד סובל מחוסר חשיפה.
בהחלט, אני פעם ראשונה שומעת א' שמתכננים ומתוכננת לנו מתישהו רעידת אדמה, וב' שיש גדוד מיוחד שאמור לטפל בזה.
נכון, אז באמת הרימו שם את הכפפה, ולפני 4 שנים התחילו להגיע משאבים, והתחילו לגייס אנשים, וקיבלנו צי של מסעיות, אמנם קטן יחסית, אבל עדיין זאת התחלה, וסדר גודל של 250 איש, שנמצאים בגדוד. והתחלנו לבנות את איך הגדוד הזה יעבוד, איך הוא יפעל, באיזה סיטואציות, מי יפעיל אותו, לבנות את הכל פשוט מאפס.
בתרחישי אימה של רעידת אדמה.
בדיוק.
לא דמיינתם תרחישי אימה כמו בשביעי לאוקטובר.
ממש לא, ודרך אגב, אני אעשה איזה קדימון קטן, מה שעשינו בשביעי לאוקטובר, בכלל לא קשור לתרחיש הפעלה של הגדוד הזה. לגמרי, לגמרי.
כן, אתה תכף תספר לנו.
נכון.
אז מה היה בשביל אוקטובר?
בשביל אוקטובר בבוקר התחלתי לתאור כשהטלפון שלי רוטט, יום שבת בבוקר, שמחת תורה, טלפון לשקט, אנחנו ישנים בשלווה ובנחת. 7:30 התחלתי לקבל הודעות וטלפונים. דווקא מהצוות שלי, מהמפקדים, שאלו אותי, מה קורה, מה קורה? אין לי מושג מה קורה.
כשאתה אומר הצוות שלי, אתה מתכוון אנשי מילואים.
חיובי?
לא חיילים בסדיר.
אף אחד, אין, הגדוד שלי מורכב אך ורק מאנשי מילואים.
הבנתי.
התחילו לשאול שאלות. מה עושים? קופצים? לא קופצים? אני לא מבין על מה מדברים. פותח את הטלפון, רואה את כל ההודעות, תפתחו טלוויזיה, אני פותח את הטלוויזיה, חשכו עיניי. אמרתי לאשתי, קוראים לי, לא קוראים לי, לא מעניין, אני רץ, אני קם ולוקח דברים והולך.
פשוט לבשת מדים והלכת?
כן.
ידעת לאן?
התשובה היא כן, כי הבסיס האם שלי זה בפיקוד העוף ברמלה. אז לקחתי באמת את תיק, לא ידעתי אפילו לכמה זמן, זרקתי פנימה תחתונים, בדברים בסיסיים שאני צריך, שחשבתי שאני אצטרך למשך שעות כזאת או אחרת. פשוט יצאתי לדרך, ותוך כדי אני פתאום מתחיל לקבל טלפונים מהפיקוד, תתחיל לגייס את האנשים, תתחיל להביא, בהתחלה כוח מצומצם, תוך כדי הנסיעה אני מבין שזה כוח הרבה יותר גדול שצריך, אני יוצא, אני גר בקריות, אני עולה על כביש 6, ותוך כדי טלפונים וטלפונים, ועוד פעם טלפונים, ושומע ברדיו מה קורה, ואני, שעה 8:30 בבוקר, אני כבר באמצע כביש 6, ואני רואה מכוניות, אני נוסע כמו משוגע, 4 וינקרים דולקים, דוהר לכיוון הפיקוד, מכוניות עוקפות אותי, אני מסתכל לראות, אני לא מאמין שאני חושב שאני עומד במקום, ואני רואה מכוניות טסות לכיוון דרום, כיוון צפון, הכביש רק דרום, המכוניות עוקפות ועוקפות, ואני נוסע ושומע מה קורה, ואני לא מאמין שאני נכנס לאיזשהו תרחיש מלחמה, זה לא נתפס.
לא הבנת מה קורה בו הדרך?
כלום. לא הבנו כלום. שום דבר. ואני מדבר עם האנשים שלי, ואני אומר, חבר'ה, תתחילו להכין, תקפיצו את כולם, כולם להכין תיק לשבועיים. אני בעצמי הבאתי תיק לכמה ימים, אבל אמרתי להם...
אבל תוך כדי הדרך בעצם אתה מבין שזה כבר הולך להיות סיפור יותר ארוך.
תיארתי לעצמי רק לפי מה שאני שומע גלי צהל, ואני מבין, עוד מהפיקוד אף אחד לא דיבר ולא הבין בכלל, והצבא לא היה באירוע ביום הזה, לגמרי.
אז היה.
נכון.
מה אתה אומר על זה? איך הם לא היו באירוע?
זאת האישית שלי, אני חושב שבמשך תקופה לא מבוטלת חיו פה בקונספציה שגויה לחלוטין. ולצערי, ככל שעובר הזמן, אנחנו הולכים ורואים כמה שזה נכון.
כן.
ונתנו, אני אומר נתנו, כי זה בסופו של דבר זה אנחנו, זה לא מישהו אחר. נתנו להם את כל הלגיטימציה ואת כל היכולת ואת כל האמצעים שצריך.
כן.
משל להפוך למפלצות שהם הפכו להיות. פשוט ככה.
אז הצבא מתעורר לאיתו בשביעי לאוקטובר, נוסע בכביש 6 ולאט לאט מבין מה קורה.
נכון, ואחרי שעה בערך אני מגיע לפיקוד, אני אחד הבודדים שהיו שם באותו זמן, אני נכנס ופותח את כל, אני מגיע לחמל, פותח את כל האמצעים ואת התקשורת, ולאט לאט מצליחים להבין, לתפוס איזושהי תמונת מצב מה באמת קורה, עוד פעם ממה שמשודר בתקשורת.
אתה מבין באותו רגע שיש מחבלים שמסתובבים בקיבוצים ובמקומות מיושבים על ידי אזרחים?
רק בגלל מה שפורסם במדיה.
זאת אומרת, הצבא לא מדווח לך, אתה לא מקבל איזה שהם אינדיקציות צבאיות, מודיעין.
כלום. אני לא קיבלתי שום מידע כזה. אחת הבעיות הגדולות שלא קיבלתי את המידע הזה, שעדיין יש לחימה פעילה במקומות שאנחנו הגענו אליהם, זה איך אני לא הכנתי את החיילים שלי להתעכל ולהגיע למצבים שבהם הם בחיים לא היו.
אתם בכלל עם נשק בשלב הזה?
לא, הנשק האישי שלי אקדח, מעבר לזה אף אחד לא...
אתה יודע, זה פיקוד העורף, כמה נשק מסתובבים, הרי לא צריך נשק ברעידות אדמה.
בדיוק, ובחילוץ בכלל, נשק הוא רק מסרבל.
כן.
אז גם שם הייתה... דיסקונספציה מאוד מאוד גדולה, שבסופו של דבר הובילה אותנו למצב שהכמויות נשק שבאו ואחרי זה הביאו, הן היו לא נורמליות.
שלא קשורות לצורך האמיתי.
לא. באיזשהו שלב, בשעות הערב, אני מקבל פקודה, תאסוף את כל מי שהגיע אליך, ותרדו למחוז דרום, שנמצא ליד אופקים. מחוז שלא ידענו שספק פגיעה. ויש שם חדירה של מחבלים, ונהרגו שם 3 חיילים. ופשוט לקחתי את הצוות, ואמרתי, אוקיי, ירדנו למחוז דרום, תחילת המשימה שלי הייתה לבוא ולעזור להם להוציא את הימ"ח, שזה יחידת המחסני חירום, הוציא את כל הציוד המאופסן, והייתה הכוונה לשגר אותו לכל הגדודי פיקוד העורף שגויסו, לשטחי כינוס שלהם. כשהגענו לשם, וכמובן אני בראש הכוח, הבסיס הזה היה בחוסר תפקוד מוחלט. אנשים שם שהיו, לא ידעו מה קורה, לא תפקדו, היה הרבה בכי, הרבה שברון לב, עצב. הגענו למלא המחסנים, ואנחנו רואים שם המסעיות עומדות, מוכנות להמסע, לא שלנו, של הבסיס עצמו. עומדים שם, פשוט החיילים יושבים, הראש בין הידיים, לא מתפקדים. ניגשתי לאחד המפקדים שהיו שם בבסיס, אמרתי, עוד שמע, באתי לעזור לך, אבל אתה לא צריך את העזרה שלי, כי יש לך את כל האמצעים, ופשוט החיילים שלך לא יכולים לעבוד, אז צריך לטפל בחיילים האלה, על מנת שהם יוכלו לעבוד. אחרת, אני לא יכול לקחת במקומם ציוד, אני לא יודע לאן להביא, מה לקחת.
מה צריך לעשות? צריך בעצם להרים אותם מנטלית?
כן.
מפקדים בכלל יודעים לעשות את זה?
קשה לי לומר ולענות לך על השאלה הזאת מבחינת אנשי הסדיר. לדעתי, האנשים בכלל, אנשי סדיר הם מאוד שונים מאנשי מילואים, כי הם התחילו את התהליך והם לא סיימו אותו. לא הייתה להם איזה פאוזה כזאת שהם יצאו לאזרחות, הבינו מה קורה, חיו את החיים, קיבלו איזה שהם תובנות נוספות ואז חזרו פנים על המערכת.
כן, הם אנשי מערכת.
נכון.
שרגילים לשגרה מסוימת.
בדיוק. אני חושב שאין הכנה שאפשר לעשות תוך כדי שירות צבאי למפקדים לבוא ולתת להם את הכלים להתמודד, איך להרים את הכוח ואת החיילים ואת הפקודים שלהם חזרה ממצבים של טראומות או דברים כאלה. בכלל לדעתי, כל הטיפול בנושא בריאות הנפש והיחסים הבין אישיים בצבא, זה משהו שהוא קצת לוקה בחסר.
אני חושבת שהיום הדברים האלה הולכים להשתנות ביג טיים אחרי מה שעברנו. לפחות אם הצבא יעשה את הוועדת חקירה הרצויה ובאמת ייקח לעצמו את ההחלטות הנכונות.
נכון, וגם יישם אותם בשטח.
אז מה עושים? אתה מגיע לבסיס, כולם ראש בין הידיים, יש מסעיות, יש זה, ואף אחד לא מסוגל.
אז פגשתי את אותו, במקרה מפקד הבסיס שהיה שם, הוא היה בלחימה והוא נפצע בכתף, אז מי שהחליף אותו היה מפקד בסיס.
הוא היה בלחימה באותו יום, בשביל אוקטובר?
כן, כן. הוא הגיע מהבית ונכנס לבסיס שלו וחטף כדור בכתף, אז הוא פונה לבית חולים לטיפול. היה שם במקומו מפקד אחר שהחליף אותו, תפסתי אותו ואמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לעזור לך, אבל אני לא יכול לעזור לך. אם אתה לא צריך אותי, אני מתקפל וחוזר, חזור, אמר לי, תשמע, תשאיר את המשימה הזאת פה לי, תעזור לנו במשהו אחר, יש כמה גופות שצריך לפנות מאופקים, מהבית אלמין, תחבור שם בבקשה לרב דיקשטיין, ותן לי מספר הטלפון שלו, ואמר לי, סע אליו, תרימו את הגופות האלה לשורה, שזה היה בסיס הפינוי של הגופות שנפתח, וזהו, ומשם תמשיכו הלאה. שורה זה במקרה צמוד לבסיס של מחנה רחבם, שזה הפיקוד העורף. ולשם נסע, ואמרתי, אוקיי, נסענו לאופקים.
נסעת עם הצוות שלך? היית שם עם המסעיות, צוות המסעיות הקטנות שלך, שהיום מורות לעזור לרעידת האדמה?
נכון.
כמה מסעיות היו?
היינו 10 מסעיות. היו איתי בערך סדר גודל של 30 חיילים. ויצאנו לאופקים, לקחתי את כולם, ונתתי הנחיה כשהגענו לשם, אמרתי להם, תקשיבו, כולם נשארים על המסעיות. אף אחד לא יורד, אני הולך לראות על מה מדובר, הסברתי להם מה אנחנו הולכים לעשות, אמרתי להם, המטרה שלי זה קודם כל לא לחשוף אתכם או לצמצם את החשיפה שלכם למרות זוועה.
בדיוק.
ובואו נראה מה צריך לעשות ונעשה, כי אין מישהו אחר שיעשה את זה, זה רק אנחנו פה. הגענו, ירדתי למטה, אני נכנס לבית העלמין, וכמה גופות האלה היו סדר גודל של 150 גופות.
בבית העלמין?
כן.
מה היה שם בבית העלמין? היה שם קרב?
לא, אבל ריכזו לשם את כל הגופות שהיו באזור.
וואו.
אז הסתכלתי על ה...
אתה אישית נכנסת לבית העלמין וראית שם 150 גופות?
כן.
איך אתה מתמודד עם כזה מראה?
למזלי כולם היו עטופות כבר ומטופלות על ידי זקה, אז הם היו בתוך סקים כבר. וכשראינו את מה שהלך שם, אמרתי, אוקיי, דיברתי עם הרב, אמרתי לו, תשמע, מי שמאמיס את כל הגופות האלה למסעיות, זה אתם. אני לא רוצה שהחיילים שלי ייפגעו, בטח שלא עשיתי להם שום הכנה מנטלית לקראת האירוע הזה שהם הולכים לעשות. הם אנשים שבחיים שלהם לא ראו דבר כזה, רובע 0-2, הטירונות הכי בסיסית. אז אני מבקש, אתם מאמיסים, ואנחנו ניקח אותם, ושם יפרקו אותם, ובזה סיימנו. אמר לי, בסדר גמור, רק נצטרך את העזרה שלך ומשהו נוסף. שאלתי אותו, מה? אמר לי, אני מבקש שתיסו, כנסו לאופקים, בחוב החיטה. יש שם עוד כמה גופות שצריך לפנות אותן. אמרתי לו, בסדר, אבל אתה מביא לי צוות מאצלך, שיבואו ויעמיסו אותם כמו שצריך. אמר לי, כן, אין בעיה. אז ביחד עם צוות של שני אנשים מאצלו, לקחתי שתי מסעיות, כי אמרו לי שלא יודעים כמה גופות יש. השארתי שם 8, בינתיים, בזמן שאנחנו נוסעים לאופקים, העמיסו את הגופות שהיו בבית העלמין, והמתינו לנו. הגעתי ביחד עם קולגה שלי, קצין, נוסף מפיקוד העורף לאופקים. אמרתי לנהגים שלי במסעית, אמרתי להם, חבר'ה, הגענו לתחילת הרחוב, תחכו פה. ואנחנו הולכים לסרוק ולבדוק את השטח. אנחנו פורקים מהרכב, שכפצים, כסדות, כלי נשק שכבר הצטיידנו בהם, כשהבנו שאנחנו יורדים לדרום. ונמני לעצמך סצנה מסרט בהוליווד. פשוט ככה. לילה, השעה הייתה כבר, אני חושב, 1 או 2 בלילה, בין שבת לראשון. צוותים, צוותים קטנים של כוחות שלנו שסורקים מבית לבית, שאנחנו רואים אותם עוברים מקום למקום, מדי פעם אנחנו שומעים צרורות של יריות, רימונים שנזרקים.
ממשיכים לשמוע
הייתה צרור? הייתה לחימה פעילה בכל האזור הזה.
באופקים? כן. בלילה עדיין הייתה לחימה פעילה?
נכון. ואנחנו ממתינים והולכים בשקט ועוברים, ואני מסתכל לצדדים ברחוב, ואני רואה מכוניות, בכל מיני פוזיציות, חלק על המדרכה, חלק על הכביש, חלק בחנייה, מנוקבות כדורים, צמיגים מפונצ'רים, כל הזגוגיות שבורות, חורים של כלים על הבתים, על הקירות החיצוניים של הבתים, גופות בין המכוניות, גופות בחצרות של הבתים, גופות משתלשלות מחלונות, על גדרות, מחזה ש... תפסתי את עצמי כמה פעמים, ואני צובד את עצמי בשביל להאמין שאני... זה אמת, זה לא איזה חלום או איזשהו... משהו מדומיין שאני עוזר אותו או משהו כזה. ואנחנו הולכים ומתקדמים ומתקדמים ומתקדמים.
מה עושים ברגע כזה? עוצרים? מציעים טלפון ומצלמים? מתקשרים הביתה? בורחים לאוטו? חוטפים התקף חרדה? מה, איך מתפקדים בסיטואציה כזאת?
שאלה טובה.
קוראים למשטרה, קוראים למי קוראים?
אז אני אסביר. אנחנו, כשהיינו שם, קודם כל היו כוחות שלנו, כל האזור, כל השטח היה עם חוליות של כוחות שלנו, של כוחות של משטרה, כוחות של צהל, כוחות של מגב שעברו ממקום למקום ותיארו בתים, תיארו חצרות. אנחנו הגענו בדיוק לבית של רחל עוגיות, הייתה שם.
כן.
וזה אחרי שכבר הוציאו אותה, היו שם בתוך הבית סך הכל 5 מחבלים. ואנחנו הגענו כשאחד מהשוטרים שנכנס להילחם שם נהרג בכניסה לבית שלה. וביקשו מאיתנו להוציא אותו החוצה. אנחנו נכנסנו פנימה להוציא אותו, ואז פתאום יצא צרור מהבית.
וואו.
נטפנו צורריות, וכוחות שהיו שם באזור, נכנסו פנימה וחיסלו 3 מחבלים מתוך 5, כי חשבו שחיסלו רק 2 ולא זיקו את הזירה כמו שצריך.
זה סכנת מוות.
נכון.
יכולת למות באותו ערב.
נכון.
אתה מבין את זה?
אולי.
באותו רגע אתה מבין את זה?
לא.
אדרנלין שוטף את המוח? אי אפשר כאילו כמו על סמים?
כן.
אתה פועל על אוטומט.
נכון. על אוטומט לגמרי. גם כשראיתי את הגופות האלה, באיזשהו מקום אתה עושה סוויץ' בראש ואתה אומר, אוקיי, זה משהו שאני צריך לעשות. אין משהו אחר. כנראה שאני צריך להיות פה ולעשות את זה. אין אופציה אחרת.
גם ששירתת בחיל הים בקריירה צבאית ענפה, לא היית קרבי, לא הלכת להילחם, נכון?
נכון.
היית קצין טכני.
לגמרי.
סטילים וכאלה.
כן.
מה אתה אומר לעצמך, מה הקשר שלי לאירוע הזה, איפה הצבא? אולי מישהו אחר ייכנס במקומי, או שאתה פשוט נכנס ולא חושב על זה? אתה אומר, אני לא מוכן לזה, לא לימדו אותי את זה.
באותו רגע אתה לא חושב. באמת, באותו רגע לא חשבתי על שום דבר, חשבתי שזאת המשימה, וזה מה שאני צריך לעשות, ואין ברירה. ואחרי זה תכף אני אספר עוד אירוע שקרה לנו שם, שבאמת הבנתי שאין ברירה, ואם לא אנחנו, אז כנראה שהיינו במצב אחר לגמרי. אז תוך כדי שאנחנו מפנים, ואני התעקשתי, שאנחנו מפנים החברה גופות של חללים שלנו, של אנשים שלנו, סרקנו את כל הרחוב, תפסתי את הנהג מסעית, אחרי שהוצאנו את כל הגופות ביחד, שמנו אותם, עטפנו אותם בסקים, ביחד עם הצוות של זקה, והבאתי, קראתי לאחד הנהגים שלי, ואמרתי לו, בוא, אתה עכשיו עובר איתי אחד-אחד, אני אומר לך, עצור, אנחנו פותחים את הרמפה, אני שם עליך הגופה בפנים, אנחנו מסדרים אותה בתוך...
ככה הרמת בידיים?
כן.
זה שוקל טונות כשזה נכון. ללא חיים, שאין נכון. טונוס שרירים. נכון. עבודה פיזית.
מאוד, מאוד קשה.
אתה מרגיש את הגוף כואב או שלא מרגישים כלום?
לא מרגישים.
כלום?
לא. אחרי זה, כשהגענו כבר, הבוקר הפציע והגענו למקום אחר, אחרי זה אתה מרגיש את הנפילת מתח ואת הכאבים ושל השרירים והידיים והכל תפוס. אבל תוך כדי אתה לא מרגיש את זה, כי אתה מאוד מכוון ואומר זה המשימה וצריך לסיים אותה ואין משהו אחר. צד שני, תמיד שואבת לי בראש המחשבה הזאת, איך אני מונע מהחיילים שלי לבוא ולהישרט, לבוא ולחטוף איזה שהם אירועים שאחר כך ילוו אותם כל החיים, והרגשתי שאני חייב להגן עליהם כמו על הילדים שלי, שכמה שפחות יחוו את הסיוט הזה. ובגלל זה נתתי הנחיה לאותו בחור, אמרתי לו, אתה נשאר על המסעית, אני אומר לך, עצור, אני פותח את הרמפה, לא אתה.
כן.
ואני מועלה, ואנחנו מסדרים, ואנחנו זה. וככה אנחנו עוברים ומאמיסים סדר גודל של 12 גופות של חללים שלנו, וזהו. ואז אני אומר לקולגה שלי ולנהג, אמרתי לו, טוב, אתה חוזר חזרה לבית אלמין, מחכה שמה, ואני אקח את המסעית השנייה, ואנחנו נחבור אליך שם. אנחנו עומדים ללכת, הצוות של זקה כבר עוזב. אז תופס אותי שוטר בודד שהיה שם. הוא אמר לי, לאן אתם הולכים? אמרתי, סיימנו. אמר לי, אתה לא יכול לעזוב. אמר לו, למה לא? אמר לי, יש לי פה מחבלים, גופות של מחבלים. אני לא יכול לפתוח את הרחוב.
וואי.
אמרתי לו, תקשיב, אני באתי לפנות פה את הגופות שלנו, חללים שלנו. אם צריך... לפנות מחבלים, מבחינתי, קחו, שימו אותם בפח השפעה.
נכון.
זה לא מעניין. לא מעניין אותי. אז אמרתי לו, שים לב, אני באתי עם מסעיות בכלל לא מותאמות לפינוי בכלל של גופות, מסעיות שהן לא מקוררות, אין מדפים, אין כלום. אני פשוט שם אותם, מניח אותם בצורה מכבדת עליי, וזהו. תופס לי את היד, הוא לופת אותי, הוא אומר לי, אתה לא יכול לעזוב אותי ככה. יש לי אזרחים בתוך הבתים האלה, שמסתתרים ומתחבים, אתה חייב לעזור לי. אני מסתובב לקולגה שלי, לחבר שלי, ערן, אני אומר לו, ערן, אתה מסוגל להמשיך איתי? הוא אומר לי, ערן, אני איתך. אמרתי לו, טוב, עשית הנהג מסעית הריקה, וידיתי שאני עושה הפרדה מוחלטת בין גופות של חללים שלנו,
מה עושים, כאילו?
לבין מחבלים. ואחד הדברים שלא קרו בנושא הזה של המחבלים, זה העיתוף שלהם. זקה לא טיפלו בהם, השאירו אותם ככה. וכשמשאירים
אז הרמת גופות ככה?
נכון. ובמקרה הטוב הם היו עם תחתונים, ובמקרה הפחות טוב הם היו רומים לגמרי, כי צריך לזכות את הגופה לראות שאין עליה מטעני חבלה או דברים כאלה. ואנחנו הולכים בתוך בתים, בתוך הבית של רחל, הוצאנו משם את חמשת המחבלים.
וואו.
ברחובות ליד. עברנו ואספנו... ערן ואני, 15 גופות של מחבלים, את חלקם בקושי הצלחנו להוציא באיזשהו שלב, ערן אמר לי, ערן, אני לא יכול יותר. אני לא מסוגל. אז נכנסתי אני לתוך כמה בתים, אני פשוט משכתי את הגופות האלה אחת-אחת, כמו שהם, והעמסתי אותם על הרמפה. השעה הייתה כבר, אני חושב, 6:30 או 7 בבוקר. זה היה השעה שסיימנו כבר את כל מה שהיה ברחובות האלה. סגרנו את הרמפה של המסעית, והחלטנו שאנחנו יוצאים ונוסעים לשורה. תופס אותי אותו שוטר שהיה שם איתנו לכל הדרך, ובדרך הגיעו כבר במהלך השעות האלה, הגיע עוד איזה שוטר או שניים. אמר לי, אתה לא יכול לנסוע ככה.
עוד פעם אתה לא יכול לנסוע.
אמרתי לו, מה אתה הולך להפתיע אותי עכשיו?
כן.
אמר לי, אתה צריך לנסוע עכשיו, לא לשורה, לתחנה באופקים. אמרתי לו, בשביל מה אני צריך לנסוע לשם? אז שהוא לא שדח אותי לתחנה בסדרות, שהם חברים השתלטו עליה.
נכון.
אתה חייב לפרוק את הגופות שם, יזהו אותם, יתאיגו אותם, יקטלגו אותם, יצלמו אותם, ואז אתה יכול לנסוע לשורה. אמרתי לו, אוקיי. 8:30 בבוקר בערך הגענו כבר לתחנת המשטרה באופקים. פוקש אותי שם קצין מזאפ, הוא אומר לי, טוב, תפתח את הרמפה, תתחיל להוריד את הגופות. אמרתי לו, בוא תקשיב. אני עמסתי אותם, אתה רואה אותי? כולי מזיע, המדים שלי שינו גוון מהרטיבות של העבודה והמאמץ. כתמי דם, ריחות בלשון המתה לא נעימים. אמרתי לו, אם אתם רוצים, אתם תפרקו את מי שאתם רוצים, תתאיגו, תעשו מה שאתם צריכים לעשות. אנחנו כבר יושבים פה בצד, תן לנו לשתות מים, אנחנו מ7:30 בבוקר, כבר 24 שעות פלוס. לא ישבנו, לא אכלנו, לא שתינו. עכשיו הגיע הזמן קצת להירגע, לאסוף כוחות. אז הוא אומר לי, בסדר, הכנסנו את המסעית ברוורס, אמרנו להם, תזוזו אחורה, כך פותרים את הרמפה, אולי כמה גופות ייפלו.
לא יאומן.
פותחים את הרמפה, מתגלגלות שתי גופות נופלות על הרצפה. ואז הוא אומר לי, מה? הם לא עטופות? אמרתי לו, מי לדעתך היה צריך להביא לי את העסקים?
כן.
אמר לי, מה, לא קיבלתם? אמרתי לו, נראה לי שאתה לא מבין מה קרה. אמר לי, טוב, בסדר. אמרתי לו, אז עכשיו אתם יכולים להוריד את מי שאתם רוצים. ואז הם באמת הורידו גופה גופה, תיגעו אותה, צילמו, סגרו אותם בסקים, והם ייסו אותה חזרה למסעית. משם יצאנו לקראת הצהריים. עכשיו שהייתה שעה 12, בערך 12, 12 וחצי, הגענו כבר לשורה. אני עם המסעיות שלי מאחוריי.
כן.
אמרתי, פגשנו שם את הרב הצבאי הראשי, ואמרנו לו שלום, הוא אמר לי שלום, מה באתם לפה? אמרנו לו, יש לנו פה גופות שלנו. הסתכל ככה, אמרתי לו, כן, כל המסעיות האלה.
וואו.
הם עוד לא הבינו.
לא הבינו.
את גודל האירוע.
אף אחד לא הבין.
לא הבינו עדיין, לא תפסו, לא הבינו. אמרתי לו, כמה? אמרתי לו, בערך 150. התדהמה על הפנים שלו זה אחד הדברים שאנחנו לא נשכח. אמרתי לו, יש עוד, אני מניח. והוא אמר לי, טוב, כולם חללים שלנו. אמרתי לו, למה את המסעית הזאת שאנחנו כן. איתה? אמר לי, למה אתה מתכוון? אמרנו לו,
מחבלים?
זה מחבלים. אמר לי, אז פה אתה לא פורק את המחבלים. אמרנו לו, אין בעיה, איפה?
איפה כן?
לא יודע, אבל לא פה. חבר שלי ערן, אמר לו, תשמע, אתה תת-אלוף, אני רב סרן, זה לא מעניין אותי. אנחנו עובדים כל היום בשביל להעביר אותם לפה. בוא תיתן לנו עכשיו לאיפה לפרוק אותם. אם לא, אני פה פותח את הרמפה עכשיו של המסעית, ואני מוריד את כולם פה, על הכביש.
צודק.
אז הוא אמר לו, אתה לא יכול לעשות את זה? הוא אמר לו, אוקיי. פתח את
הרמפה.
והלך אחורה. הוא אמר לו, עוצר, 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 עוצר. הלך, התייעץ כמה דקות, חזר, אמר לנו, טוב, תיסו לקצה השני של הבסיס, יש שם שטח קורקר, שם תפרקו את כל המחבלים ותשימו אותם שם. אמרנו לו, תקשיב, אתה רואה איך אנחנו נראים?
כן.
אנחנו מאמיסים, פורקים, מאמיסים, אנחנו לא עושים את זה. תביא לנו אנשים שיבואו ויעזרו ויעשו את העבודה. נתנו לנו שני חבר'ה מהרבנות.
מתארת לעצמך שהם... פשוט נורא.
כן. אבל הם לא היו חזקים במיוחד. דיוו אותנו לשטח, פתחנו את הרמפה, הם קפצו אחורה, מהריח.
בטח, מזעזע.
זה ריח דרך אגב שחרות במוח, לא שוכחים אותו.
כן, אה?
כל החיים.
הפוסט-טראומטיים אחר כך זה...
כן. הורדנו את הרמפה, ואחרי שתי עסקים הם ביקשו שנבוא לעזור להם, כי הם לא מצליחים להתמודד עם זה. ואז התחלנו, רן ואני, עוד פעם לפרוק את הגופות, ותוך כדי שאנחנו פורקים את מה שהיה במסעית, מגיע עוד איזה טנדר, סילברדו שחור, עם גופות של מחבלים עליו. אני מסתכל, אני אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לי, תקשיב, באתי, נכנסתי לפה, אזרח, לא חייב.
אזרח?
אזרח לחלוטין.
וואו.
הגיע עם הטנדר הפרטי שלו, ביקשו ממנו לפנות את הגופות, אז הוא פשוט הגיע לפה, וכיוונו אותו אלינו.
לא יאומן.
כן, ואמר לו, אתם יכולים לעזור לי, בבקשה.
יאו.
סך הכל פרקנו שם בערך 25 גופות של מחבלים.
יאו, איזה טירוף.
כן, וישבנו אחרי זה קצת בצד להירגע. ואחרי שאספנו קצת כוחות, חזרנו חזרה לבסיס, שהייתה כבר אחר הצהריים, 3 או 4. כולי מסריח, נכנסתי חזרה לחמל שלי, כולם כבר היו.
כן.
מן הסתם. כולם הסתכלו עליי, פתחו עיניים ככה. אמרתי להם, חבר'ה, אני אתנצל על הריח.
כן.
לא שמתי דאודורנט הפעם. ואני צריך
מדהים.
ללכת להתקלח.
ואני צריך מדהים, כן.
ואז אני הולך להתארגן. ואחרי זה אני אחזור. אז הלכתי להתקלח, לפתי מדים, את המדים שהיו לי זרקתי לזבל, והגעתי חזרה. וכאן התחיל מסע קטן ש... איך אני אקרא לזה? לבוא לשכנע את האנשים שמה שאנחנו עושים, א', לא נועדנו לעשות, בית אנחנו עושים אותו כי אין מישהו אחר שיעשה את זה, אבל הדבר הכי חשוב שצריך לראות שיש פה אנשים. והלכתי ודפקתי על השולחנות ודרשתי, אתם הולכים להביא עכשיו קבנים לאנשים שלי.
פסיכיאטרים, פסיכולוגים, ברור.
חייבים.
מה זה לאנשים שלי? לך. אחרי מה שאתה עברת. דיברת שם עם מישהו?
כן. עשיתי לעצמי פעמיים ביקורת עצמית, הלכתי באופן יזום, א', בתור מפקד, הכרחתי את כל האנשים שלי ללא יוצא מן הכלל, מי שהיה, מי שלא היה, מי שראה, מי שלא ראה, לעבור אצל קבן ולקבל שיחה שתאבחן אותו,
כן.
ולאחר כך לשמוע את הקבן ולשמוע מה הוא ממליץ, והאם יש תסמינים, אין תסמינים וכו'. אז עשיתי לעצמי פעמיים ביקורת, בפעם הראשונה זה אני חושב השבועיים אחרי שהתחיל האירוע, ואחר כך בערך 3 חודשים לאחר מכן, ראיתי 2 אנשים, דיברתי אוף דה רקורד עם בן אדם שלישי, אמרו לי, אדוני, קח סכין בין השיניים, תמשיך לרוץ, אתה בסדר גמור. ואני עושה לעצמי כל הזמן ביקורת, לראות אם אני מצליח.
לראות את החוסן האישי שלך, אם הצלחת להתמודד עם זה בלי טראומה.
נכון.
תראה, בלי טראומה, אני לא מאמינה. זה בטוח, כמו שאמרת, הריח שם, המראות האלה עוד טריים מעבר חצי שנה, זה משהו שזוכרים להרבה זמן. תגיד לי, וזהו, חזרת הביתה או שנשארת במילואים?
ממש לא.
כמה זמן היית במילואים?
קודם כל אני אגיד שבאותו שבוע יצאתי ביום שישי לכמה שעות הביתה. הקפדתי לנסות ולצאת לפחות ביום שישי להיות בבית כמה שעות, כי האישה, הילדים, הם צריכים לראות שאבא בסדר.
ברור.
גם אני הייתי צריך לטעון את המצברים האישיים שלי, כי בכל זאת לישון בבית, לישון בבסיס, למרות שהגעתי הביתה, כמעט ישנתי רוב הזמן, החזקתי בכוח את עצמי ער, כי עברנו ימים שלא ידענו, אני לא ידענו איזה יום זה.
כן, לא נגמרים.
לא ידענו מה השעה, לא ידענו כלום, ואנחנו כל הזמן עסוקים בעשייה ומשימות וללכת. כמעט שלושה חודשים מלאים, שהיינו בתוך המשימה הזאת. בהתחלה עם כולם, ואחר כך לאט לאט זה הלך והצטמצם, אבל מקצה לקצה 3 חודשים עד, אני חושב, אמצע ינואר כמעט, פינינו גופות.
המשכתם בפינוי הגופות? לא הבנתי.
כן.
חשבתי שזה היה אירוע של אותו יום. לא?
לא.
אז בעצם הגדוד שלך הפך להיות הגדוד שמפנה את הגופות?
נכון.
היה לך סיי בעניין? יכולת להגיד אני לא רוצה, או שלא העזת? או שהבנת שאין ברירה?
הבנתי שאין ברירה. אין אף אחד אחר שיעשה את זה. 3,000 גופות פינינו.
אתם פיניתם 3,000 גופות?
כן.
מתוכם 1,500 מחבלים?
נכון.
ואותו, לאן בניתם את אותו הר קורקר שם בשור? או שכבר מצאו להם מקום?
לא.
שם?
לשורה כולם הגיעו. לשורה. אחרי זה לשדה תימן, אבל זה היה שני המקומות. שורה ושדה תימן.
וואו, תקשיב, אלוהים. 3 חודשים אתה מפנה גופות.
כן.
אתה אותו בן אדם שהיית לפני השביעי באוקטובר?
אני לא אותו בן אדם, ואם אני אחלק את זה לשניים, אז אני לא אותו בן אדם, כי העוצמה של האכזבה והתסכול שחשתי מכל הדרגים, מכל הכיוונים, מהדרג הפוליטי, מהמדינה, מהצבא, מכולם, היה כל כך חזק ומשמעותי עבורי, שזה בהחלט שינה אותי, בכלל את התפיסה שלי, ולראות את האנשים שאני ואת, אנחנו משלמי המיסים, אנחנו אלה שתמיד שמחנו עליהם, אנחנו אלה שתמיד אמרנו שאנחנו הצבא הכי חזק בעולם, והנה תראי מי כבש אותנו, אנשים עם כפכפים, על טוסטוסים, עם מכנסיים קצרים, על קביים, כפשות בסיסים צבאיים, ערים, כפרים, קיבוצים, איפה אנחנו?
משבר אמון.
עמוק. אני לא חושב שאני אצליח מתישהו לבוא ולהאמין באמת שהתגברנו עליו ושעברנו אותו. תמיד יקנן בי עכשיו הספק הזה, שאולי בכל זאת אנחנו עדיין לא עושים ולא עשינו מספיק בשביל לא לחזור על אותה טעות, לא יודע מה יהיה. לגבי המראות שראיתי ברמה האישית שלי, אני נחשפתי לדברים שעשו לנשים אצלנו.
ראית את הגופות?
כן.
למרות שהן היו מחוסות. או שאחר כך אספת גם גופות לא מחוסות.
במסיבה בנובה.
הלכתם לאסוף בנובה?
בוודאי. בכפר עזה, בנחל עוז. ובערי, בכל המקומות האלה היו לנו אנשים.
בכית?
לא.
בכית מאז? גם לא?
לא.
גם לא כשחזרת הביתה וחיבקת את הבנות שלך?
זה משהו שאני חושב שהתקלקל בי.
יש אכפץ צבאי עליך עדיין.
יכול להיות.
אולי כי אנחנו עדיין באירוע. לא סיימנו אותו מבחינתך.
המלחמה עצמה הסתיימה לדעתי בסוף דצמבר. המלחמה. אנחנו יותר לא במלחמה כבר לדעתי.
ככה אתה חושב?
אני מרגיש גם. אני רואה את ההתנהלות בשטח.
אבל אתה רואה שיש לנו חיילים בעזה ועכשיו פעולה ברפיח.
אנחנו לא במלחמה.
ומפונים בצפון.
אנחנו בלחימה. שיש הבדל משמעותי.
תסביר לי.
מלחמה זה משהו שהוא קולקטיב, זה משהו שהוא, אין חיים שבשגרה פה. מה קורה באוקראינה? אנשים קמים בבוקר והולכים לעבוד כרגיל?
אתה חושב שלא?
אני בטוח שהם לא עושים את זה בצורה רגילה.
כי הם במלחמה.
נכון.
הם בורחים, הם נרדפים, מסתתרים. נכון.
אנחנו לא.
אנחנו לא.
אנחנו חזרנו לשגרה.
נכון. סוג של.
נכון. זה שאנחנו אומרים בתור צבא, שאחד אחת החוזקות שלנו זה לראות את האנשים שבשגרה ואת האזרחים יוצאים לבתי קפה ויוצאים למסעדות ואוכלים. זה לא, אני לא שם. אני לא חושב שזה משהו שמחזק אותנו, הפוך. אני חושב שזה משהו שמבדל את זה שיש במקום אחר, רחוק,
שלא שומעים ולא רואים אותו, אנשים שמקריבים את החיים שלהם ונותנים את כל מה שיש להם ואף יותר, זה משהו שאני לא, אני אישית לא מקבל ולא יכול להתחבר לזה. אני חושב שאם אנחנו במלחמה, אז כולם פה במלחמה. אנחנו עושים את כל מה שצריך, אבל הנה, מה קורה בצפון? אנחנו מקבלים, יורים עלינו ואנחנו מפגיזים בחזרה.
אתה אומר, אנחנו מתגוננים, אנחנו לא במלחמה.
אנחנו בדיוק, אנחנו, זה נקרא מלחמת הגנה, אבל איזה מלחמה, באיזה מקום בעולם, מדינה ריבונית נלחמת מלחמת הגנה? אין דבר כזה.
נכון.
אם מישהו קם להשמיד אותך, וזה מה שהם מנסים לעשות לנו, לאט לאט מחרסמים אותנו.
נכון.
ועוד, ועוד.
בא לך לעזוב את הארץ?
אני מסתכל לראות איזה עתיד יש לילדים שלי. אני מנסה לראות משהו אופטימי קדימה. אם אני עדיין פה,
כן.
זה משתי סיבות. סיבה אחת, שעוד לא הצלחתי לראות את הכל שחור. והסיבה השנייה, למרות שאומרים שלכל אחד יש מחליף, אני חושב שאני יכול עוד לתת, ואני צריך עוד לתת ולתרום, בטח ובטח על מנת שמה שקרה לא יקרה שוב ולא יחזור.
בצבא?
בצבא, במדינה, כל מקום שאני אוכל ללכת ולהשפיע, אני חושב שזה משהו שאני צריך לעשות.
יש לך ילד בן 17 וחצי?
ילדה.
היא תתגייס עוד מעט?
נכון.
מה יש לך להגיד על זה? אם היא רוצה להיות לוחמת?
קודם כל, אם הבת שלי תרצה לבוא ולהיות לוחמת, אני אלווה אותה לכל התהליך ובכל אורך הדרך, ואני אהיה שם בנקודות האלה בשבילה.
אתה זה... מבין את זה כמו מי שהיה צהוב ופטריוט, ורצה להיות איש צבא, ונשאר שם וקפץ בשביל לאוקטובר, אתה מתחבר לזה, נכון?
נכון.
והדבר הזה ששבר אותך עכשיו, המשבר אמון הזה מול המדינה, הוא גורם לך להגיד, לא, לא רוצה לתת לך את הילדים שלי. לא מוכן שיתגייסו בשבילך. לא עשית מספיק בשביל להגן על האזרחים שלך? או שאתה עדיין פטריוט? כי אני אגיד לך, אני אקנה. אני לא מוכנה. אני יודעתי לבן שלי שהוא בן 17 וחצי. לא יקרבי. אני אעשה כל מה שביכולתי שזה לא יקרה. וזה לא יהיה. כי אני לא יכולה לחיות עם חרדה. באמת, החרדה הקיומית הזאת. שבתחושה שלי אנחנו לא מספיק מוגנים.
זה כבר האמונה הפרטית שלי.
כן.
שאני משתף מה אני חושב. אנחנו נמצאים במקום שלכל אחד מאיתנו יש תאריך תפוגה כזה או אחר. אנחנו יכולים לבחור אם אנחנו רוצים לבוא ולהשאיר איזשהו חותם, כשאנחנו עדיין נמצאים כאן ויכולים לעשות את זה, או לבוא ולזרום עם הזרם, ולהיות חלק מ... ולתת לחיים לנהל אותנו, במקום שאנחנו הם אלה שננהל אותם. אם הבת שלי החליטה שהיא רוצה להיות לוחמת, או כל אחד מהילדים שלי החליט שהוא רוצה להיות לוחם, וזה לא משנה מה תהיה דעתי.
כן.
אם זה מה שיקרה, אני אפקח להם את העיניים, ואני אספר להם מה ההשקפה שלי. אבל אם הם בסופו של דבר ירצו ללכת לשם, כנראה שלשם הם צריכים להגיע, וכנראה שזה מה שהם צריכים לעשות. וכנראה שזה האזור, וזה המקום, וזאת הדרך, שבה הם יבואו ויעשו את הכי טוב, בכלל, בשביל הכלל, בשביל עצמם.
הם יודעים מה עשית שם בשביעי באוקטובר, ובשלושה חודשים האלה?
באיזשהו שלב כן סיפרתי להם, בהתחלה זה לא.
כן.
בהתחלה לא סיפרתי דבר ומאומה, רק אשתי ידעה, גם זה לא סיפרתי בהתחלה, כי לא רציתי להדיג ו... אבל אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שרגשו, לא מעט, זה שהילדים ביקשו מהם לבחור גיבור מלחמה או משהו כזה, וכולם בחרו באבא.
איזה יופי.
זה עושה נחת, זה כיף. וזה באמת, באמת ריגש מאוד.
לא פשוט.
לא.
לא מדינה פשוטה אנחנו חיים בה.
מאוד מורכבת.
יום עצמאות, אתה חוגג? תצא לבמות, תלך למסיבות? מה אתה אומר? אני אפילו אקדים בשאלה שלי ויספר לך, שבשבוע שעבר ריינתי את הילד שלי בן 17 וחצי, לפודקאסט. ואמרתי לו, תגיד לי גיא, מה החבר'ה שלך אומרים? יש מסיבות, במות, זה נראה לך הגיוני בסיטואציה שאנחנו נמצאים, 133 חטופים, להמשיך את החיים כאילו כלום לא קרה? אז הוא אמר לי, אם את תדעי לך, אנחנו מדברים על זה. קודם כל, אנחנו עומדים לפני צו ראשון, כולנו עכשיו רוצים להיות קרביים, אנחנו רוצים להילחם. הסיפור הזה של השביעי באוקטובר, כאילו יצר אצלהם עוד יותר רצון להילחם, ועוד יותר רצון להתגייס, ועוד יותר להיות למען המדינה. והוא אמר לי, ואנחנו עושים מסיבות כל יום, כי אנחנו, מבחינתנו, החיים ממשיכים, והם חייבים להמשיך. וזאת גישה, זאת גישה של ילד בן 17 וחצי, ושל חלק מהמבוגרים שנלחמים על זה שיהיו במות ביום עצמאות. ואני שואלת את עצמי, אם אתה שעברת את מה שעברת, שמבין את גודל האירוע, שאנחנו כנראה לא נבין כמוך, כי לא ראינו מה שאתה ראית, חושב שזה לגיטימי, או מסוגל, או רוצה לחגוג את היום הולדת הזה למדינה?
בואי נבודד את שני הדברים, נוציא את ה... אני בן אדם שאני מאוד יודע לנתק רגש לפעמים.
שמתי לב.
כן.
כן.
אני מאוד קר ומחושב בחלק מהדברים, אני חושב שזה חלק מהדברים שמאפיינים אותי, אשתי קצת...
פחות אוהבת את זה.
פחות.
כן.
אבל... ביום העצמאות חוגגים את העצמאות שלנו. לשם זה נועד. היום הזה נוצר בשביל, הוא מתוך חגיגה של עצמאות של מדינה. אנחנו עדיין מדינה עצמאית, עדיין מדינה ריבונית. אנחנו עדיין מדינה דמוקרטית.
ככה אומרים.
ככה אומרים.
לא סגורה על זה, אבל בסדר.
נכון. יש הרבה חילוקי דעות על זה, אבל... אז יש סיבה לבוא ולקיים את היום הזה... כהלכתו, שלא כהלכתו, בהתאמות כאלה ואחרות, אבל יש סיבה.
שמה באופקים לעשות במות, אחרי שיש שם 50 משפחות שקולות?
מאוד מורכב. מאוד מאוד מורכב. מאוד, מאוד. אני חושב שאחת הבעיות המרכזיות שהולכת להיות שם, זה עם התחושות של התושבים.
נכון, כי זה מה שאמרו לי. אמרו לי שיש שם בעיה קשה מאוד, יש שם 50 משפחות שקולות, באזור מאוד קטן, שעבר טראומה מאוד קשה, שחלק מהתושבים ביקשו ממש שלא יעשו שם... עכשיו שאתם... אני אגיד לך את האמת, היום בבוקר דנתי בזה עם העובדות שלי, והעמדה שלי הייתה שאין מה לעשות, כי באמת החיים ממשיכים, ומי שרוצה שיבוא, ומי שלא, לא. אבל עכשיו שאתה מספר לי את מה שאתה מספר לי, ואני מבינה את גודל הטראומה שהם עברו שם, אני שואלת את עצמי אם בכלל זה נכון.
אני אחזור איתך שנייה לשביעי באוקטובר. אני זוכר את הפנים ואת הפרצופים של האנשים שיצאו מהבתים שלהם, אחרי שיערו להם על הבית. והם התחבאו. אני חושב שהם הרגישו פחד מוות.
ברור. אתה לא הרגשת פחד מוות?
לא.
לא?
לא.
גם לא כשירו על חצרור שנכנסת לבית של רחל עוגיות לקחת...
לא.
לא?
לא.
מה הרגשת?
אדרנלין שפרץ אצלי מכל מקום ועשיתי מה שאני...
לא הרגשת.
כן. לא הרגשתי, אני לא חשתי דבר.
ניתקת את הרגש.
כן. כן, אני חושב שזה...
זה מגנון הגנה.
בדיוק. אני חושב שזה גם מה שעזר לי מאוד לתפקד באירוע הזה, בצורה שונה לגמרי.
ברור.
היו לי מפקדים, לצערי הרב, שאחרי מספר שבועות התפרקו.
ברור.
אמרו לי, אנחנו לא מסוגלים להמשיך. היו לי מפקדים, אצלי בגדוד, שקיבלתי המלצה ישירה מהקבן, לשחרר אותם לאלתר, כי הם לא מצליחים להחזיק עומס. הם מאבדים את עצמם תוך כדי התהליך.
הבנת את זה אבל.
כן.
אתה זיהית את זה, אתה הבאת את הקבנים.
נכון.
ידעת שחלק מהאנשים לא בנויים כמוך.
נכון. זה... הייתי בטוח שהם לא בנויים כמוני.
כן, אתה יודע, זה מנגנון מאוד חריג. נכון. להצליח לנתק ככה רגש.
היו לי חיילים שבעוונותיי הרבים לא ידעתי שאני שולח אותם לאזורים שבהם יש לחימה פעילה. היו לי שני חיילים, שלצערי מטופלים עד היום, הובחנו כבר כפוסט-טראומטיים, ונכנסו לאזור שבו מחבלים, היו מטווח של מטרים בודדים מהם, וניצלו בנס.
צריך להסביר ולהגיד עוד פעם, שזה חיילים סדירניקים של...
לא סדירניקים.
סליחה, מילואימניקים, אבל של פיקוד העורף, שהם רובי 2, נכון?
בדיוק. או 0-2. נהגים.
נהגים שלא עשו בחיים שלהם, לא...
בחיים לא היו בהתקלות.
לא דמיינו שהם יצטרכו להתמודד בסיטואציות של
לחימה. גם אני לא דמיינתי שאני אכנס לאזורים כאלה.
איכשהו היית מוכן לזה? כאילו, מבחינת מנטלית הצלחת להיות מוכן לזה, למרות שלא הכינו אותך.
וגם הייתי מוכן כנראה למשימה. כי בסופו של דבר המשימה הוכרזה כמשימה מוצלחת, כמה שאפשר להגיד על דבר כזה כי הוא מוצלח, אבל צריכנו לפנות את כל מה שהיינו צריכים. לא אשכח יום שישי אחד, אני לא זוכר אחרי כמה זמן, אחרי 5 או 6 שבועות, מתקשר אליי מגד צנחנים שלא מכיר ולא יודע מי זה, ואומר לי, אני הגעתי הביתה בדיוק באותו רגע, אומר לי, תשמע, אני דורש שהכוח שלך עכשיו יצא איתי ביחד.
דורש? שם דורשים
ש... הם גילנו מצבור של גופות, ואנחנו דורשים שהם ייצאו ביחד. אמרתי לו, תשמע, אני הבנתי, תוך כדי השיחה שהייתה לי איתו, שאתה לא מתכוון להבטח את הכוח שלי כמו שצריך, ואתה לא מתכוון לדאוג להם, אז אני מנחה את החיילים שלי, ואני אומר להם שאתם יורדים מהמסעיות, ואתם לא זזים מילימטר. מי שרוצה את המסעית בשביל לפנות גופות, מוזמן, אתם יכולים לתת לו מפתח, שיסע עם המסעית לבד. כי כל עוד אין לכם מבטחה, וכוח רפואי שמלווה אתכם, אחרי שאני שמעתי שיש לי חיילים שנמצאים באזור של לחימה פעילה, אני לא מוכן לסכן את החיילים שלי, החיים, להוציא גופות של אנשים מתים. כי בסופו של דבר אני אצטרך להוציא שתי גופות ולא אחת. אז אני לא מסכן אותם. שום דבר לא שווה את זה. אני לא מתכוון לבקר במשפחות. אני אעשה כל מה שאני יכול בשביל להגן על החיים שלהם ולשמור עליהם. נפשית ופיזית. ואחרי שעה של כל מיני הבטחות וכוחות שבסופו של דבר שיבצו למשימה הזאת, רק אחרי שעה השארתי את המשימה הזאת מבחינתי.
תגיד, זה נדיר ש... לפחות מהזיכרון שלי מצבא, שאתה יכול לקבל כזאת החלטה לבד ולהילחם על זה, ולא יבוא איזה מפקד מעליך, אתה סגן אלוף, אז יבוא אלוף משנה ויחריך אותך. כאילו הצבא עבד, כאילו בתחושה שלי כל אחד עבד עבור עצמו כזה. לא היה...
נכון.
נכון? נכון. ממש נשמע לי שאתה פשוט ניהלת את זה לבד.
נכון. את הפעילות הזאת שקיבלנו על משימת פינוי הגופות,
כן.
זה אני הייתי עם עצמי, ואגב, גם כשקיבלתי הנחיות מלמעלה. ממפקדים ומאנשים מעליהם, כשהדברים היו לי נראים לי לא בגדר הסיכון הסביר,
כן.
או דברים שיש בהם איזשהם אחריות שאני מסוגל לקחת על עצמי, אמרתי, אני לא מאשר את המשימה. אני לא מאשר את זה, ואתם יכולים לתת איזה הנחיות שאתם רוצים, ולתת איזה פקודות שאתם רוצים. אם אני אראה ואני מסתכל על הדברים, אני מסתכל על דברים בצורה שונה מכם. כי מה שחשוב לי זה לא המשימה. מה שחשוב לי זה האנשים שלי, ולדאוג שהם ייצאו חיים בריאים ושלמים. ואם אני לא הייתי הופך שולחנות בשביל להביא את הצוות הזה של הקבנים.
כן, זה לא אני, היה.
זה לא היה קורה.
כן.
עוד דוגמה, המסעיות שלי חזרו אחרי הפעם הראשונה שפינינו את הגופות. אמרתי להם, תנו לי בבקשה נועל איך לנחתה את המסעיות, הכל דם,
כן.
שאריות של רקמות, איך מחתים את המסעיות? אמרו לי, אנחנו לא יודעים.
לא יודעים.
לא יודעים. אמרתי להם, אמר לי, טוב, קח קצת אקונומיקה. אמרתי להם, תגידו, אתם מבינים על מה אתם מדברים? יש פה ביולוגיה.
נכון.
קצת אקונומיקה לא הורג את זה. אני צריך אקונומיקה בריכוז מסוים, אני צריך חלור, אני צריך חומרי חיתוי, אני צריך להגן על האנשים שלי. אמרו לי, אין לנו. אמרתי להם, אוקיי. הלכתי לבד, פתחתי את המחסן של הקורונה עם הציוד שהיה שם, מוצאתי לכל האנשים שלי אוברולים, עם ארדליים, עם כפפות, עם נשמיות, עם מסכות על הפנים. הבאתי להם, כל מה שהייתי יכול להביא, הבאתי להם עם מסכות מיוחדות. אמרתי להם, עכשיו, כל אחד הולך למסעית שלו, נכנס, נתתי להם אקונומיקה, אחרי שהתייעצתי עם חבר שלי, דוקטור לביולוגיה, אמרתי לו, מה אני יכול לקחת? הוא אמר לי, מה יש לך? אמרתי לו, אמר לי, תערבב את כל הדברים האלה ביחד, עם חומרי חידוי רפואיים, ועם מטטים, תשפריצו ותשפשפו את כל הקירות, כל הדפנות של המסעית, ככה, כל יום. כל יום לקחתי את אותו נהג שנהג על המסעית, הוא נכנס בעצמו לנקות את המסעית שלו. אחר כך הפסיכולוגים שהיו אותי אמרו לי, תקשיב, זה בדיוק מה שהיית צריך לעשות.
ברור.
לתת לאותו בן אדם להתנקות ולנקות.
אתה יודע שבעלי אומר, אחרי השביעי לאוקטובר, הוא אומר את המשפט הזה, כל יום בערך שרואים עוד אזרח שעשה משהו, ועוד חייל שעשה משהו, ועוד מפקד, שהביא את רוח המפקד כמו שאתה הבאת, את הידע האישי שלך, את היכולות שלך, את ה... בעצם את, ה... את המנטורינג שלך, את העובדה שאתה מבין שיש פה אירוע שהוא גדול מסך חלקיו. זאת אומרת, אמר, המדינה הזאת לא ראויה לאזרחים שלה. וזה הרגשה שלי מהרעיון הזה, שנתת את כל חייך בעצם בהתחלת הדרך לצבא, שכבר אמרנו שעשה לך קצת עוול ועזבת אותו, ואז חזרת ולא ראית אף אחד ממטר, עשית כל מה שהיה צריך במחיר האישי שלך, וכדי להגן על החברים שלך, זאת אומרת, זה המפקדים שלנו, זה באמת באמת האנשים שלא רואים למדינה הזאת. אז מה תאחל למדינה הזאת ביום עצמאות? יש לה יום הולדת, בוא נאחל לה משהו טוב.
אני מאחל ימים טובים יותר. אני מאחל ימים שבהם מלחמת חרבות הברזל והשביעי לאוקטובר יהיו זיכרון מעומם שלעולם לא יתעמם אצל האנשים ששכלו את היקירים שלהם שם. אבל עדיין נצליח ולעם הזאת תהיה תקומה.
תקומה. זה מה שאנחנו רוצים. אין לי מילים להודות לך שבאת וחלקת איתי את הסיפור הזה.
תודה שהזמנת אותי.
זה סיפור מטורף, ואני כל כך שמחה שריינתי אותך, כי אני חושבת שהסיפור הזה חייב להישמע. מה זה להישמע? כמו שצריך, באמת, זה וואו. וחבל שלא צילמנו את הפודקאסט, רציתי ולא הספקנו להביא צלם, שיראו כמה אתה מרשים ואיזה בן אדם מיוחד אתה, אבל נעלה תמונות, אנחנו נעלה תמונות. אז תודה רבה, רן זאביץ', שחלקת איתי את הטראומה האישית שלך. זהו, אנחנו היינו הפודקאסט האקדמיה לניהול משברים. אני עורכת הדין אימי בחור בוני. צריכה לנשום רגע, את להירגע פה. אז אם הפודקאסט הזה תרם לכם באיזושהי דרך, שתפו איתו לאנשים אחרים, שכולם ישמעו את הסיפור הזה. ביי.